נפתח בבשורת יוחנן פרק ג' בעמוד 167 בברית החדשה, ונקרא פסוקים 1 עד 8. יוחנן בשורת פרק ג' נקרא פסוקים 1 עד 8. ואיש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים, ויבוא אל ישוע לילה, ויאמר אליו, רבי, ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים באת, כי לא יוכל איש לעשות האותות אשר אתה עושה בלתי עם האלוהים עמו. ויען ישוע ויאמר אליו, אמן, אמן, אני אומר לך, אם לא יוולד איש מלמעלה, לא יוכל לראות מלכות האלוהים. ויאמר אליו נקדימון, איך יוולד אדם והוא זקן? אחי שוב ישוב אל בטן אמו ויוולד? ויען ישוע, אמן, אמן, אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. הנולד מן הבשר, בשר הוא. והנולד מן הרוח, רוח הוא. אל תתמה לומרי לך כי עליכם להיוולד מלמעלה. הרוח, באשר יחפוץ שם הוא נושב, ואתה תשמע את קולו, אך לא תדע מאין בא, ואנה הוא הולך. כן, כל הנולד מן הרוח. אנחנו במפגש האחרון לפני שבועיים, להזכירכם, הרחבנו את הדיבור על חמשת הפסוקים הראשונים, ואני חשבתי ממש בתמצית לגעת בנקודות החשובות שהזכרנו, ונשתדל להשלים את שלושת הפסוקים הנוספים שקראנו היום. השליח יוחנן מציג לנו אדם בשם נקדימון, שגדל מכת הפרושים, אדם בעל מעמד מאוד מכובד בעם ישראל, אחד מחברי הסנהדרין, והייתי אומר שלאבדיל מרוב הפרושים שהוא היה מוקף סביבם, הקיפו אותו, אלה היו אנשים שהוא גדל איתם וצמח איתם, הוא שלא כמותם, הייתה לו איזה יושר פנימי, איזה כנות פנימית. והוא הרגיש את הצורך לבוא על ישוע, לשוחח איתו ולהתייעץ איתו. כפי שלמדנו, הוא הבין באופן חד משמעי, שאם ישוע עושה את הפלאים שהוא עושה, לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת. שאלוהים לא נתן לו את הכוח הזה. אין מצב שאדם מעצמו, או חלילה עדי כוח השדים והשטן, יעשה את מה שישוע עשה. זוכרים שגם ישוע לא פעם אמר, היא לא בגלל מה שאני, בגלל המעשים שאני עושה. תאמינו, זה מדבר ועד עצמו. אם אדם צריך להיות עיוור, פשוט עיוור, כדי להתכחש לכוח האלוהי של ישוע, באמת, זה כבר חוצפה ובושה. ותודה לאל, למרות שרוב הפרושים שנאו את ישוע, והעלילו עליו עלילות שווא, ופרשו כל דבר שהוא עשה באופן שלילי, אותו נקדימון, היה לו בכל זאת לב טוב, והוא הרגיש את הצורך שיש לו מה ללמוד מישוע אדון, למרות המעמד הנכבד שלו בקרב העם, כאחד מחברי הסנהדרין. וישוע אומר לו, ממש בתחילת השיחה, משפט חזק ונוקב. אם לא יוולד איש מלמעלה, הוא לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. הוא לא יוכל. שאותו נגיד לא יחשוב בטעות, שאם הוא יקפיד יותר ויותר בחרדת קודש, לפי התפילסה של הפרושים, כמה שתשתדל יותר, זה יביא אותך לישועה, לקרבה לו עם זה. זה חשיבה מעוותת. זה תלוי אך ורק במשהו שיקרה לך מהשמיים. אלוהים צריך לעשות בך משהו, אל טבעי, כדי שבך תוכל לראות את המלכות, ואז אולי גם תוכל לחיות אותה ולהיכנס אליה. ואם לא, אתה לא תוכל לעזור, לא תוכל לעזור לעצמך. שום דבר לא יעזור. אתה חייב להיוולד מלמעלה, וכמובן שהוא לא אומר את זה רק לנגדמון. לנו כולנו, לכל מאמין בעולם באשר הוא, הלידה מלמעלה זה צורך הכרחי כדי להיוושע. אנחנו חוזרים ומדגישים בקהילה שלנו בלי הפסקה. להאמין זה חשוב וטוב, להתאבל זה חשוב וטוב, אבל בלי הלידה מלמעלה אנחנו לא יכולים לחיות באמת את החיים הרצויים לפני אבינו שבשמיים. ובהמשך ישוע אומר לנגדימון הבהרה נוספת, אם לא יוולד איש מהמים והרוח, והוא מדגיש שתי לידות, מהמים והרוח, הוא לא יוכל להיכנס למלכות. ואנחנו הסברנו במפגש האחרון למה ישוע מתכוון שאומר הלידה מהמים ולידה מהרוח. אני אחזור ממש בקצרה. הלידה מהמים, אם נתמצת את זה נורא קצר, הביטוי שלה זה החלטה שהתקבלה בליבו של מאמין. נקודה, סימן קריאה. בעצם ההחלטה של המאמין, החלטה סופית, לא בכאילו, לא מתנדנד, לא זיגזג, החליט סופי. מהיום הזה אני לא אתן לחלק הנפשי הבשרי שלי להפעיל את החיים שלי. מבחינתי, אם הופעלתי על ידי החלק הזה שבקרבי 20 או 30 שנה, זה לא רלוונטי. מהיום הזה אני שמה עליו איקס, אני שונא אותו, אני קובר אותו אחרי שצלפתי אותו. זאת החלטה של אדם שהחליט סופית להיות שייך לישוע. עכשיו, כשלא נבין, אנחנו לא יכולים לדעת עם כל הרצון הטוב מה מתחולל בלב של בן אדם. אם תשמעו מאמינים, נותנים הכרזות בומבסטיות. אני מזמן הפסקתי להתרגש מדיבורים, תאמינו לי, מזמן. אלוהים היחיד שיודע מה מפעיל את הבן אדם, מה קורה בלב שלו. ואם הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר בפה, שהוא צולב את החלק הזה שבו, את האדם הישן, אין שום סיבה להבנתי הפשוטה את האמת של דבר אלוהים וניסיוני הקצר בחיים, שהוא לא יתאבל על ידי ישוע ברוח הקודש. אין סיבה, אין גורם שימנע את התבילה הזאת. ולכן, השלב הראשון צריך להיות הלידה מהמים, שזו אותה החלטה גורלית שמאמין מקבל בליבו, וההמשך, התוצר הטבעי של הפעולה של המאמין, זה פעולת אלוהים, שהוא לא יכול לעשות בעצמו. אדם לא יכול לטבול את עצמו ברוח, הוא יכול להתאבל באמצעות האדון ברוח הקודש. ואז מאמין יכול לא רק לרצות לחיות את האמת, הוא מקבל את הכוח, את הגבורה, לממש בפועל את הרצון הכי טוב שקיים בליבו. התמסרות טוטלית לאלוהים וישוע. וצליבה מוחלטת, שיטתית ועקבית של האדם הישן בקרבנו. זה ממש בקצרה מה שהדגשתי, ואולי נוסיף רק עוד משפט אחד נוסף. אנחנו קוראים על מקרים בכתפי הקודש בברית חדשה, על מקרים שאנשים נטבלו ברוח, חד משמעי, לפני שהם נטבלו פיזית במים. ובעקבות הטבילה ברוח, הם גם נטבלו במים. ללמד אותנו שאלוהים רואה את הלב. אלוהים רואה את הלב, נבין. ואם מישהו מהצעירים כאן החליט סופית, אני הולך אחרי אדון, בלי משחקים, בלי משחקים, עד הסוף. אין סיבה שישוע לא יטבול אותו ברוח, למרות שפיזית הוא לא נכנס מתחנה, הוא לא עבר את הטבילה, את האקט הפיזי של הטבילה. אבל בגלל שהלב שלו קיבל את ההחלטה הראויה והנכונה, אלוהים טובל אותו ברוח. ויכול גם מצב הפוך. מאמין, התאסף עם כל הקהילה, הכריז בפה, הכריז. אני מאמין בישוע. הכריז שהוא החליט ללכת אחרי הדור ולשרת אותו. מודה שהוא מאמין בישוע כגואל, כמשיח, הכל. והוא מוכן לתת את חייו למענו. בפה הוא אומר דברים מאוד מרשימים ומיוחדים. אבל הלב... לא בדיוק, לא בדיוק. הלב לא בדיוק. אני אומר לכם שלא נהיה נאיבים. לא תמיד המילים שאדם מוציא מהפה מבטאות מדויק את מה שקורה בליבו. ולכן יש אפשרות, ואנחנו עדים לתופעות כאלה בגוף של המשיח, למאמינים שנטבלו פיזית במים ומצהירים בפה, מלא לפני הרבים, אנחנו מאמינים בישוע חד משמעי. עובר שנה, שנתיים, חמש ויותר שנים, ולא נתבלים ברוח. הם פשוט לא נתבלים ברוח. והשאלה היא למה? התשובה היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. הם מעולם לא קיבלו החלטה סופית להתכחש באמת, לא בכאילו, באמת להתכחש לנפש שלהם. ואני מסכים, ההתכחשות הזאת, מתוך ניסיון שלי ושל ערכים יקרים, זה לא דבר קל. זה באמת לא דבר קל. זה הדבר, הייתי אומר, הקשה ביותר שבשר ועדיין יכול להיות בעולם הזה, ולכן מעטים האנשים שעושים את זה. ומי שמקבל את ההחלטה עם הגבורה של האדון, הוא מצליח לממש אותה, להתאבל ברוח ולהתהלך ברוח, באמת להביא כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים. ומכאן אני רוצה שנעבור לפסוק הבא שקראנו הערב. פסוק... שש, אומר ישוע, הנולד מן הבשר בשר הוא, והנולד מן הרוח, רוח הוא. אז כאן ישוע שוב מסביר לנקדימון ולנו כולנו, שהבשר לא יכול להוליד או להפיק משהו רוחני. מה יכול להפיק הבשר? משהו בשרי, זה ברור. הרוח לעומת זאת לא אמור להפיק משהו בשרי, אלא משהו רוחני. הבשר לא יכול להפיק את הרוח, והרוח לא יכול להפיק את הבשר, להוליד את הבשר. זה מובן לחלוטין. הרי מה חשב לתומו נקדימון? שאם הוא ייוולד פעם נוספת באופן פיזי, הוא יצליח להיוולד מילה, הוא בכלל לא הבין את השפה שבה דיבר ישוע המשיח. וישוע פעם נוספת מסביר ומחדד. הרוח זה דבר אחד, הוא יכול להפיק את הרוח, להוליד את הרוח. הבשר יכול להפיק רק דבר אחד, דבר בשרי. וישוע ממשיך פסוק שבע. אל תצמא על אומרי לך, כי עליכם להיוולד מלמעלה. נשים לב שישוע חוזר ומדגיש בפני נקדימון שהאמת שהוא שומע אולי מפתיע אותו, מוזרה לו, לא מובנת לו, אבל זה לא צריך להפתיע אותו. זאת האמת. נבין, מדובר על אדם שאולי לאורך שנים רבות, אדם מבוגר, שכביכול היה מלומד בדבר אלוהים, בכל ההלכות שהוסיפו הרבנים במשך הדורות, כביכול יש לו המון בקיאות בדברים רוחניים סוקוד, והוא כל כך מתקשה לקלוט את הרעיון, שהדרך היחידה להתקרב לאלוהים, זה לא עדי עוד מעשה ועוד מעשה, לא זה מה שיעזור לו. דבר אחד, להיוולד מלמעלה. ולהיות ראוי ללידה הזאת. ואז אנחנו עוברים לפסוק 8 שבו ישוע אומר לו, הרוח באשר יחפות שם הוא נושב, ואתה תשמע את קולו, אך לא תדע מאין בא ואן הוא הולך. כן, כל הנולד מן הרוח. אני כבר אתחיל ואומר שבשפה האנגלית הרבה יותר פשוט להבין את המשפט הזה. למה? החלק הראשון מדבר על הרוח הפיזי, וסוף הפסוק מדבר על הרוח, על החלק הרוחני. יודעים, באנגלית, רוח במובן הפשוט, הפיזי, זה wind. ורוח במובן הרוחני זה spirit. אז שאתה רואה זה מעניין, אתה לא יכול להתבלבל. בהתחלה מדובר על wind, על הרוח הפיזית שכולנו מכירים מן הסתם. ובהמשך מדובר על הספיריט, על הרוח האמיתית שאנחנו קלים מן השמיים. אבל בעברית, בקריאה פשוטה, זה עלול לבלבל אותך. ולכן אני אקרא את הפסוק פעם נוספת. הרוח הפיזי באשר יחפוץ, שם הוא נושב, ואתה תשמע את קולו של הרוח הפיזי, אך לא תדע מאין בא ואן הוא הולך. כן, כל הנולד מהרוח שאנחנו מקבלים מהשמיים. זה הדבר הרוחני האמיתי. ואם טיפה נחשוב על מה שישוע אומר, הוא למעשה עורך השוואה מאוד מעניינת בין פעולת הרוח הפיזית בעולם והפעולה של רוח הקודש בקרבו של המאמין. הוא איך השפעה מאוד מעניינת. ומה הוא אומר לגבי הרוח הפיזית שכולנו מכירים אותה, חווים אותה במהלך חיינו? הוא אומר חד משמעי. הרוח הזאת או הזה באשר יחפוץ שם הוא נושב. אף אחד מאיתנו אין לו שום שליטה איך הרוח נושבת, ולהפעיל את הרוח הזאת שהיא תנוע ימינה או שמאלה או צפונה, או אין לנו שום שליטה על פעולת הרוח. אנחנו לכל היותר יכולים להתרשם ולחוות את משב הרוח, אם הוא מתקרב אנחנו מרגישים את המשב, וכפי שמסביר יפה אדון, אנחנו גם שומעים את הקול של הרוח. כולנו מכירים את המושג משב הרוח, יבשת הרוח. כשהרוח נעה במהירות, ממש שומעים באוזניים את הקול הזה. אני אומר שכולנו מכירים על מה אני מדבר. זה ממש קול שאתה אומר באוזן. למרות שאתה לא שולט על זה. זה משתנה מרגע לרגע. אם יש מקרים לא נעימים שפורצת אש באיזשהו מקום, איזו מדורה, והרוח מעיפה את האש לכל מיני כיוונים שגורמת לעוד ועוד אזורים להתלקח. היו מקרים טרגיים, מי ששמע לפני כמה שנים על קבוצה של מכבי אש, לוחמי אש כפי שקוראים להם, שניסו לחבות באזורים שלהם את האש. הם עברו דרך מסלול מסוים, ברגע אחד הרוח שינתה את הכיוון, זה עניין של חלקיק שנייה, אין להם שום שליטה ויכולת לחזות את זה. ותוך דקות ספורות, אני לא מגזים, קבוצה גדולה של מחבש, נשרפו חיים בתוך האוטובוס, ללא כל שליטה על מה שקורה. זאת התכונה של הרוח. אתה לא יכול לשלוט אליה, אתה לא יכול לצפות מראש לאן היא תנוע. בלתי אפשרי. מה שאני הבנתי שבשנים האחרונות יש כל מיני סופות ברמה מאוד גבוהה וחזקה באזורים שונים בעולם, שבאמצעות אמצעים טכנולוגיים מאוד מתקדמים אפשר לחזות אותם ולתת צפי לאן הם ינו, סופות אוריקן ואחרות, ומראש להזהיר את התושבים להימלט מהאזורים האלה. יש מקרים כאלה שיודעים לחזות את זה באיזושהי רמה, ואז אנשים במוניהם, לפעמים מאות ואלפי ועשרות אלפי אנשים מתפנים כדי להציל את נפשם. משום שרוח, גם אם אתה לא יכול לעקוב אחריה, אתה בבהות יודע לראות את התוצאות של פעולתה. ובדרך כלל התוצאות של רוח חזקה הן מאוד מאוד לא נעימות בלשון המעטה. מי שראה ביוטיוב אזורים שנפגעו רוח אדירה, מן הסתם התרשם מהנזק המטורף שרוח יכולה לגרום לבני אדם ולאזורים שונים. מכוניות עפות ברוח במהירות של 150-200 קילומטר בלי שום שליטה. קשרים מתמוטטים, בתים עד נופלים וקורסים, אין מי שיעמוד מול העוצמה של הרוח. זאת הרוח, זה הפעולה העצומה שלה והרסנית בדרך כלל. זה לגבי הרוח הפיזית. ומכאן אנחנו עוברים לדבר החשוב ביותר, החלק הרוחני של בנו, שישוע משווה אותו בהרבה מובנים לפעולה של הרוח הפיזית. אז בואו נתחיל ונעשה את ההשוואה מאוד ברור. ישוע אומר על הרוח הפיזית, חד משמעי, הוא אומר, באשר יחפוץ שם הוא נושב. כמו שלנו אין שליטה על הרוח הפיזית, אין לנו שליטה על החלק הרוחני שאלוהים שם בקרבנו, אין לנו שליטה עליו. אדם לא יכול לייצר בעצמו את הרוח. זה מה שמקבלים. אין לנו שום שליטה. הנוכחות שלה בנו, הדבר הכי שנדרש מאיתנו, כפי שנאמר לא פעם, להתמלא ברוח. להתחנן, אלוהים תמלא אותי יותר ויותר ברוח שלך. זו התפילה שלי כל יום בלי הפסקה. כמה שיותר להיות מלא ברוח. אני לא יכול לעשות את זה בכוח, אני מבקש שאלוהים ייתן לי את המתנה הנפלאה הזאת, שאני אהיה רווי בנוכחות שלו, וכשאנחנו מלאים בו, אנחנו באמת מלאים, באמת מלאים. זה דבר אחד, במקביל לרוח הפיזית. הדבר השני, תשמע את קולו. כפי ששומעים את הקול של הרוח הפיזית, אנחנו אמורים לשמוע את הקול של רוח הקודש. עכשיו, כדי לשמוע את הקול של הרוח, מה אנחנו זקוקים? לאוזניים. ואם אנחנו לא חרשים, לא רק שיש לנו את האוזניים על הראש, אנחנו גם לא חרשים, יש מנגנון בפנים שצריך לשמוע, אז אנחנו שומעים. צורה הכי פשוטה. ובאמת, תודה לאל שבדרך כלל אדם נולד עם יכולת לשמוע. זה צורך מאוד עקרוני וחשוב, שבן אדם אי אפשר לתפקד בעולם הזה, זה ברור לכולנו. כל התקשורת בבני אדם זה אנשים מדברים ושומעים. והשאלה היא, איך אנחנו אמורים לשמוע את רוח הקודש? כשאני הייתי שומע את אבי, כשהייתי צעיר, אני שומע ברור את הרוח. אז יום אחד ניגשתי אליו ככה בשקט, אבא, אתה באמת שומע באוזן או באוזניים את הרוח? אני באמת רציתי בנאיביות ונשאור, מה אתה מתכוון שאתה אומר אני שומע? כשאדם אומר בדרך כלל אני שומע, זה באוזניים. אז אמר, אתה באמת שומע באוזן שלך או באוזן את כל רוח הקודש? עד היום את התשובה שאומר לי, ואני מסכים איתה, אני לא שומע באוזניים, אבל התחושה כל כך חזקה וברורה וחד משמעית, שזה מאוד דומה לתחושה שאני שומע באוזן. למרות שזה לא באוזן, אגב הוא בעצמו היה חצי חרש, הוא בקושי שמע. הוא היה שם מכשיר שמיעה כדי לשמוע. אבל ניתן להאמין שדווקא השמיעה הרוחנית שלו הייתה יותר חזקה מהשמיעה הפיזית, עובדתית. אז אני חוזר ומדגיש, אנחנו מדברים לא על שמיעה עם האוזניים, אנחנו מדברים על שמיעה רוחנית. מי שעקב אחרי התפילה של ידידנו יאיר, אני אוהב לעקוב אחרי התפילות של אחים ואחיות, אחד הדברים שהוא הזכיר בתפילתו, שנהיה יותר רגישים וקשובים להדחת רוח הקודש. אני צודק? וזו תפילה מאוד חשובה ומאוד מהותית. להבדיל משמיעה רגילה פיזית של האוזניים שלנו, מסתבר שהשמיעה הרוחנית היא לא כל כך מובנת מאליה. תקשיבו טוב מה שאני אומר. למרות שמובטח שנשמע, המציאות מוכיחה שהרגישות לשמיעת רוח הקודש שונה בצורה מאוד קיצונית בין מאמינים שונים. להבדיל מהשמיעה הפיזית, אדם שהוא לא חרש, הוא שומע מן הסתם. לא כך בשמיעה רוחנית. מסתבר שישנם מאמינים בישוע שהשמיעה הרוחנית שלהם ברגישות פנטסטית, מדהימה, כפי שאמרתי, זה כבר כאילו שאני שומע באוזן, כאילו, זה התחושה, הוודאות. אבל ישנם מאמינים שהשמיעה הרוחנית שלהם מאוד מאוד לקויה. והשאלה שנשאלת, מדוע? מדוע? מדוע יש פערים כל כך משמעותיים במאמינים בישוע שנדבלו ברוח, הם קיבלו את המתנה של אלוהים, את רוח קודש לקרבם, ובכל זאת יש פערים כל כך גדולים בין מאמינים שונים? אז לשם כך אני מציע שנפתח בין העברים פרק 5, פרק A, ונקרא שני פסוקים בעמוד 410 בברית החדשה. אל העברים פרק A, 13-14, עמוד 410. נשים למה כותב כאן המחבר של אל העברים. כי כל אשר מאכלו חלב איננו מבין בדבר צדק, כי עודנו עולל. אך לשלמים המאכל הבריא, אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנוסים להבדיל בין טוב לרע. אז כאן המחבש שלהם להבנתי נותן לנו מסר שאמור להסביר לנו באמת, כאומר, עומק רוחני מאוד חשוב בכל ההבנה הרוחנית שלנו. השמיעה הרוחנית יכולה להתפתח ולהתעצם, כפי שמסביר המחבר, כתוצאה מההרגל, למי? לשמוע ולפתח את החושים. עכשיו, כדי להבהיר את מה שאני מסביר, אני אתן דוגמה. למדתי שדוגמאות מסביעות הכי טוב כמורה. בוא ניקח שני מאמינים. שני מאמינים נדבלו ברוח. האחד, מהרגע שהוא קיבל לתכליתה ללכת אחרי האדון, הרי כל אחד מהם מקבל כל יום המון 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 החלטות קטנות. אתם מסכימים איתי? החיים שלנו רצופים בהחלטות ולא קטנטנות. לעשות את זה, לא לעשות את זה, לקנות את זה, לא לקנות את זה, ללכת לפה, לא ללכת לפה. אנחנו כל הזמן עסוקים בעשות דברים. והשאלה שנשאלת, מה שאנחנו עושים, זה נכון לפני אלוהים? מה זה טוב? טוב זה לעשות את הרצון שלו. מה זה רע? אבל זה לא לעשות הרצון שלו. אין, אני לא מכיר טוב אחר, אני גם לא מכיר רע אחר. הטוב זה לעשות את רצונו. לא חשוב מה בני אדם יגידו, לעשות את רצונו זה תמיד טוב. ולא לעשות את רצון האדון זה רע, רע מאוד. אז ניקח את הדוגמה החיובית של מאמין, שבמהלך יום אחד, נוקח דוגמה מאוד מעשית, פרקטית, הוא מקבל עשרות החלטות קטנות, והוא משתדל בכל החלטה קטנה, ואני לא מגזים במה שאני אומר, לדייק ברצון של אלוהים. עכשיו, זה לא תמיד קל ופשוט, משום שהנפש שלנו, הרקובה, שאנחנו צולבים אותה, היא לא מתה, היא בפירוש לא מתה, ולעיתים יש הנטייה לעשות כל מיני דברים שלא בהכר ברצון אלוהים. ונוצר את הסוג של התמודדות בין הנפש לרוח. האדם הפנימי הרוחני אומר, תעשה את זה. האדם הנפשי אומר, לא, לא נורא, זה לא קריטי. איך אומרים, נעביר אותה. אבל אדם שהוא רציני, שהוא החלטי, שהוא נחוש, הוא לא מוותר לעצמו. הוא לא מוותר לעצמו, תקשיבו מה שאני אומר. והוא בוחר מהדברים הקטנים יותר, לעשות הרצון של אלוהים, שהרוח מכוון אותו. למרות שמשהו בקרבו משדר לו, תעשה קצת אחרת, להקל עליך. אל תהיה כל כך פנאטי, זה לא סוף העולם אם תעשה את זה. מאמין כזה, מסיים יום אחד בחייו, אחרי המון החלטות קטנות, לדבר על החיים, לא על פילוסופיות, כבוד זאת החיים. ואלוהים יודע, והוא יודע, שהוא באמת השתדל. יכול להיות שלו איזה מידות קטנטנות, הוא רק בתחילת הדרך. אבל הוא באמת השתדל, אמיתי, לדייק ברצון של אלוהים. יודעים מה קורה למאמין כזה? הרגישות שלו בסוף היום הזה שעבר עליו גדולה יותר מהרגישות בתחילת היום. הוא עבר יום אחד בחייו, אבל ביום הזה הוא השתדל והתאמץ לדייק ברצון של אלוהים. מגיע יום שני, הוא ממשיך באותו מסלול להשתדל לדייק. עובר עוד שבוע, עובר עוד חודש. יודעים מה קורה למאמין כזה? בתהליך של זמן, הרגישות הרוחנית שלו, אני אומר לכם, מגיעה לעוצמות אדירות. הוא מריח מה נכון ולא, הוא יתרגל. למה כל פעם הוא בוחר מחדש לעשות את הנכון ולהימנע מהלא נכון? זה המאמין הבריא. המאמין הבריא באמת, שגדל. מה קורה למאמין השני? הוא גם שומע. אבל זה קשה, המון לפעמים לעשות מה שצריך, זה לא תמיד קל. זה לא תמיד נעים. ואז הוא לא מספיק מדייק. הוא לא מדייק. והוא מתחיל לראות שאפשר גם לא לדייק. אפשר לא לדייק, ולהמשיך להיות מאמין. אתה לא, העולם לא נופל כשלא דייקת, שלא יהיה הבנות. אז לא דייקתי. בתחום אחד, בתחום שני, לא דייקתי. אני גם לא מדבר על איזה חטאים איומים, לא. אבל לא דייקתי. והוא מרגיל את עצמו לא לדייק, והוא מרגיל את עצמו להשלים עם המציאות הזאת בחייו. אני אדבר על מציאות שאתה לא מתאמץ, לא משתדל, וזה הופך להיות ארגן בחיים שלו. יודעים מה קורה לרגישות של מאמין כזה? אחרי יום אחד היא יותר קטנה, אחרי שבוע עוד יותר קטנה, אחרי חודש היא עוד יותר קטנה. שנבין במי האשמה. בוא, הוא בחוסר הצייתנות שלו וההקפדה שלו, וזה תלוי אם לא באף אחד, הוא הביא את עצמו לחוסר רגישות, לחוסר דיוק, לחוסר הבחנה, מה נכון, מה לא נכון. אני זוכר עד היום, לפני עשרות שנים, שוחקתי עם מאמינה, ואני זוכר שהכרתי אותה, שהתחילה להאמין, היא הייתה כל כך נלהבת, כל כך נלהבת, אני זוכר את זה עד היום, באמת, רצון פנטסטי, לשרת את אלוהים ואת ישוע, כפי שאומרים, עם כל הלב, אני לא מגזים, אהבה ראשונה. עברו כמה שנים, ושוחחתי עם אותה אישה, כבר הייתה נשואה, ילדים, אתם יודעים מה היא אמרה לי? אני לא יכול לשכוח, נורא עצוב לי, אבל אני אגיד, אני לא אגיד שמה כמובן. זאת אומרת, בתחילת הדרך, הכל היה לי נורא ברור. נורא פשוט. נורא חד. היום לא מעט דברים כבר לא ברורים לי. לא חדים עבורי. ואני שואל למה? למה? הרי את רוצה להיות בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כל שנה שעוברת עלינו בעולם הזה, אם אנחנו גדלים, לא רדומים, גדלים, הרגישות צריכה לגדול. זה מה שהתוצאה של גדילה בריאה חיובית. אבל היא אמרה לי בגילוי לב, זה פחות ברור לי ממה שהיה בהתחלה. ומהמהלך השיחה עלה שהיא לא מקפידה, היא לא משתדלת בכל מיני תחומים. ואולי בתחילת הדרך היא הייתה נחושה, היא הייתה אסרטיבית, היא הייתה מלאת מרץ, אמביציה, הכל ללכת עם האמת עד הסוף. ולאט לאט הנחישות פחתה וירדה, והתחילה לעגל כל מיני פינות. וכשאדם מתחיל לעגל את הפינות, אני אומר לכם, הדברים נהיים מטושטשים, לא ברורים ולא חד משמעיים. במי האשמה? במי האשמה? אלוהים השם, ישוע נותן לנו את המנה, את רוחו. מי השם בתהליך? לטוב או לרע? מי? אני שואל, המאמין. תראו, אנחנו מדברים כאן לא על פילוסופיה, על החיים. אני מאחל לכל אחד מהיושבים כאן לחוות את ההתנסות החיובית של לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. גם כשזה קל ונעים, גם כשזה קשה ולא נעים, גם כשזה מאוד 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 קשה ולא נעים. אלוהים לעתים מצפה מאיתנו לקבל החלטות שמאוד קשה לנפש שלנו לקבל אותה, אני אומר לכם, מתוך החיים, אבל לא מדיבורים. ואלוהים מביא אותנו לצמתים שאנחנו צריכים להחליט האם באמת הוא במקום הראשון בחיינו, או שיש דברים אחרים שמאוד חשובים לנו. וקצת מסיתים אותנו מהמבט אל אלוהים וישוע. יכול להיות. מה שאני רוצה לומר, הרגישות הרוחנית הזאת לשמוע את הדרכת רוח הקודש, לכל אחד מאיתנו יש בה חלק מאוד מאוד חשוב ומעשי. כשאנחנו תורמים את תרומתנו בעזרת האדון, הרגישות גודלת. ואם מסיבה כזאת אחרת אנחנו מעגלים את הפינות ולא מדייקים, במודע לא מדייקים, לא משתדלים, אנחנו עלולים להגיע לחוסר רגישות אמיתית של הדרכת, או בכל מיני תחומים. אחת התופעות שגיליתי שיש לפעמים מאמינים שבתחומים מסוימים כאילו יש להם בלקאוט, יכול להיות שתחום אחר זה מאוד ברור להם. יש תחורים, הם פשוט לא מאופסים שם. וצריך לבדוק למה. למה? למה יש להם כאילו חורים שחורים בתחומים? למה? למה זה קרה? למה זה התפתח? הסבר אחד. חוסר דיוק. חוסר דיוק. אני קורא לנו כולנו, לא רק להבין את האמת, אלא להתנסות בה. לבקש את הכוח מהאדון, פשוט לציית, לא פשוט, פשוט לציית. גם כשזה לא קל, גם כשזה לא נעים, גם כשזה מכביד, גם כשהנפש משתוללת. אז קשה לה, קשה לה, סוואט קשה לה. מה יקרה? לא נמות. להמשיך ולהתמיד. להמשיך ולהתמיד. וכשהאדון רואה את העוצמה, את הנחישות, את הרצון הכי עמוק להתמיד קדימה, הוא משלים בחסדו, בגבורתו, בצורה פלאית. ואז הראייה הרוחנית שלה נעשה חדה כמו תער. אנחנו מריחים את האמת, לא צריך להסביר לנו. ואנחנו עושים אותה, ואנחנו שמחים, פשוט שמחים, מאושרים, שבעצם החיים שלנו אנחנו מביאים כבוד אמיתי לאבינו וישועתנו. הייתי רוצה רק לסיים בדוגמה של פולוס השליח ככה לקינוח. נקרא שני מקומות ברשותכם במעשה השליחים פרק ט"ז. אחד האנשים הכל כך יקרים שלנו בדבר אלוהים, שממחישים לנו מה זה רגישות לרוח הקודש, שנבין על מה מדובר. במעשה השליחים פרק ט"ז, מפסוק 6, בעמוד 247, אומר פולוס, או מי שכותב מעשה השליחים יותר נכון, ויעברו בפרוגיה ובארץ גלטיה, כי מנעם רוח הקודש מהשמיע את הדבר באסיה. וכבואם אל מוסיה, הועילו ללכת אל ביטוניה, ולא הניח להם הרוח. והחלפו ממוסיה וירדו אל טרואס, וחזון יראה אל פולוס בלילה, והנה איש מוקדו ניצב ומבקש ממנו, עבור אל מקדניה ועזרנו. וחירותו את המחזה, מיד ביקש ולכת למקדוניה, באבינינו כי האלוהים קראנו שמה לבשר את הבשורה. שלושה ארבעה פסוקים קצרים שלעתים ממחישנו בצורה כל כך מעשית איך אלוהים פעל בחיים של פולוס והעוזרים שלו. הם חושבים בתום לב ללכת למקום מסוים, הרוח מונע. איך הוא מונע את זה? מה גורם להרגיש שהרוח מונע? אני מבין שזו תחושה מאוד חזקה. אבל מי מרגיש את התחושה הזאת? אתם יודעים מי? מי שבהאזנה. מי שבכוננות. מי שכל הזמן בוחן את מעשיו להיות מדויקים ברצון של אלוהים. חושבים לכיוון אחר. שוב, הרוח מונע באדם. עוצר באדם. הם מיד מתאימים את עצמם להדרכה הזאת. ברגישות פנטסטית. זה פולוס והשליחים שהיו איתו. פשוט מדהים. נפלא. במקום אחר הוא אומר, אני אסיר הרוח. איזה ביטוי נפלא. אני אסיר של הרוח. כמו אדם שתופסים לו את האדם וקושרים ומובילים אותו. הוא מת, פשוט מת. אלוהים תוביל אותי. אין לי שום רצון משלי, כלום אחד. תוביל אותי, תדריך אותי, תכוון אותי. זה הרוח שצריכה להיבנות בכל מאמין אמיתי. וכשמאמין גדל ברוח כזאת ומתעצם בה, אני אומר לך, הרגישות שלו להדרכת הוא רק תלך ותתעצם משנה לשנה. ואדם הזה לא יצטער על שום החלטה עקרונית שהוא קיבל, הוא לא יצטער. אלוהים ימנע ממנו לעשות טעויות פתה, הוא ימנע ממנו. כשהוא מאזין, מקשיב ושומע ופועל בהדחת הרוח. בעזרת האל, במפגש הבא אנחנו נתמקד לא בלשמוע את הרוח, אלא בתוצאות הנפלאות שאמורות להתרחש בחיים של מאמין אמיתי שנולד ממנו.